שלא ידע מציאות, אולי תדליק את המזגן, רוצה לסגור את החלונות, נכון? לסגור את החלונות. ותיקן יצחק בעמוד פג בעמודה השמאלית באמצע. ותיקן יצחק תפילת מלכה שהוא אחר חצות היום, והוא השלמת העולם, ודבר זה ידוע לחכמי אמת. ויעקב שהיה אחר כך תיקן תפילת ערבית שהיא באחרונה, וגם הוא כפי מידתו של יעקב, הוא לא מעריך לבאר. ודבר זה, הגמרא אומרת שתפילת שחרית ותפילת מנחה הם שתי תפילות שאדם חייב בהם. הגמרא אומרת שתפילת ערבית היא רשות. ולמה זה, במה זה דומה לקורבנות? זאת אומרת, אברהם מתקן כנגד תפילת שחרית, יצחק מתקן כנגד, סליחה, אברהם מתקן תפילת שחרית כנגד תמיד של שחר, סליחה, ויצחק מתקן כנגד תמיד של בן ארבעים. אלה הם שני קורבנות חובה שצריך להקריב כל יום. אבל התפילה של יעקב היא כנגד, הגמרא אומרת, איברים ובדרים. איברים ובדרים, הכוונה היא ההקטרה של האיברים והבדרים של קורבנות העולה שהקרבנו במשך היום, יכולה להימשך גם למשך הלילה. יותר מזה, הגמרא אומרת שהקטרת האימורים לא מעכבת את הקורבן. זאת אומרת, עיקר הקורבן זה זריקת הדם. ברגע שזרקנו את הדם, גם אם לא הקטרנו בסופו של דבר את האימורים, הקורבן מילא את התפקיד שלו, לא בצורה שלמה, אבל מילא את התפקיד שלו. קורבן שלא הוקטרו אמוריו, הוא הוציא אותנו ידי חובה. אז לכן גם התפילה שהיא כנגד הקטרת האמורים, תפילת הלילה של יעקב, הגמרא אומרת מעיקר הדין היא רשות. אלא מה? הגמרא אומרת שישראל קיבלו עליהם את התפילה הזאת כחובה מצד הקבלה שלהם, אבל מצד עצם התפילה היא לא חובה. תמיד של שחר זה חובה, תפילת שחרית היא חובה, תמיד של בין הארבעים זה חובה, ולכן תפילת מנחה היא חובה. אבל תפילת ערבית מעיקר הדין היא לא חובה. מדוע? משום שכשהתנה מצד הקורבנות, היא מצד, היא לא כנגד קורבן מסוים, היא כנגד האיברים והבדרים של אותם קורבנות שהקרבנו ביום, שאפשר להקריב ולהקטיר אותם גם במשך הלילה. כך אומרת הגמרא. עכשיו מה הוא אומר? ויעקב שהיה אחר כך, מה אחר כך? אחר כך אחרי אברהם ויצחק, תיקן תפילת ערבית שהיא באחרונה, וגם הוא כפי מידתו של יעקב. הוא לא מסביר מה גם, האמת היא שהוא גם לא הסביר את מה מדוע אברהם תפילת שחרית מתאימה למידה שלו, ומדוע יצחק. הוא רק אמר אברהם הוא האב הראשון, ההתחלה, כן? ויצחק הוא המשלים, אבל הוא לא בער. טוב, אני נקרא הלאה, אולי בהמשך זה יבוא. ודבר זה, אז הוא אומר, ודבר זה כנגד מה שהעולם הזה הוא בי. אז זאת אומרת, התפילת ערבית, זאת אומרת, אמרנו, תפילת מנחה היא תפילת שחרית, התחלת המציאות, כן? התחלת האבות. תפילת יצחק, תפילת המנחה היא השלמה, כן? יש התחלה ויש השלמה. יעקב הוא אומר שהיה אחר כך תיקן תפילת ערבית, ודבר זה כנגד מה שהעולם הזה הוא ביד השם יתברך, ולכך תפילת ערבית בלילה, כי הלילה מורה שהעולם הוא ביד השם יתברך. איך זה מורה? כי כמו שהאדם מפקיד נשמתו ורוחו אל השם יתברך בלילה, וכמו שכתוב, כי בידך, דוד המלך אומר, כי בידך אפקיד רוחי, כך כל העולם כולו ביד הקדוש ברוך הוא בלילה, וכמו שיתבאר עוד. זאת אומרת, זה לא רק האדם כפרט. זאת אומרת, אדם בלילה ישן, אז בשעת השינה כביכול יש מסירה, כמו שדוד המלך אומר, בידך הפקיד רוחי, יש מסירה של מדרגת הרוח שבאדם כביכול לריבונו של עולם. אז אומר המהר"ל, זה לא רק האדם כפרט, גם המציאות בכלל. האמת היא, גם דיברנו על זה, עיקר המהר"ל דיבר על זה שעיקר המציאות היא ביום, הגילוי של המציאות הוא ביום. בלילה העולם כביכול נר, ישן. אז יש מה שנקרא שינה פרטית, שינה של האדם, ויש שינה של המציאות בכלל. הפעילות של העולם היא ביום, היא לא בלילה. אז ממילא זה, אז הוא אומר, כאילו זה כביכול העולם חוזר אל השורש, כן, בלילה, כדי להתחדש למחרת, כן, בבוקר של למחרת. אבל אני חושב שהוא יסביר את זה בהמשך. ולפיכך תפילת ערבית הוא כנגד יעקב, מעניין הוא אומר, כי יעקב הוא ביד השם יתברך יותר משאר האבות. הכוונה, כן כן, זה מה שהוא יגיד, החיבור או הזיהוי של יעקב עם הבורא הוא ביחס הרבה יותר גדול אצל יעקב ביחס לשאר האבות, כי צורת תם חקוקה בכיסא הכבוד. ולכך, כן, צורת תם, הכוונה צורתו של יעקב, צורת תם חקוקה בכיסא הכבוד כביכול. ולכך יעקב בפרט תיקן תפילת ערבית, כי תפילה זאת מורה שהעולם ביד הקדוש ברוך הוא, וזוהי מידת יעקב כאשר ידוע למבינים, ואין להאריך במקום הזה, כי הם דברים עמוקים נתבהרו במקום אחר. אבל הכלל הוא כי ראוי דווקא לאבות שהם כמו התחלה לעולם, שיתקנו התפילות. כי ההתחלה, זאת אומרת, עוד פעם, אז מצד אחד התפילות הן כנגד הקורבנות, אבל מצד שני תפילות אבות תקנו. אז הוא אומר, ראוי שהתפילות תתוקנה על ידי האבות. מדוע? כי הם כמו התחלה לעולם. זאת אומרת, האבות נחשבים כהתחלה למציאות. אז רואים, אז המהר"ל אומר, ראוי לאבות שהם כמו התחלה לעולם, שיתקנו התפילות. זאת אומרת, רואים שהוא מבין שיש קשר בין תקנת התפילות לבין התחלת המציאות. זאת אומרת, ההתחלה של המציאות היא גם התחלה של התפילה. למה? משום שהתפילה עניינה לקשור את המציאות, את אותנו, לריבונו של עולם. זה עניינה של התפילה, לחבר אותנו אל הבורא. אז מעיקר המציאות, מתחילת המציאות, יש עניין להביא לידי ביטוי את העובדה שכל עניינה של התפילה מתחיל עם תחילת המציאות, כן? כשם שההתחלה של המציאות היא גם התחלה של התפילה. אין, נגיד זה בלשון אחרת, בלשון שלילית, אין מציאות בלי תפילה. זאת אומרת, אין מציאות בלי חיבור אל ריבונו של עולם. אם אני מבין שהתפילה היא מחברת אותנו לריבונו של עולם, אז הפירוש הוא אין מציאות בלי חיבור לריבונו של עולם. וכי ההתחלה הוא העלול הראשון שנתלה בעילה. זאת אומרת, מה פירוש כשאני אומר התחלה? המהר"ל, כשלמדנו את נצח ישראל, אז ראינו, המהר"ל אומר, יש יסוד, יש מה שנקרא עיקר המציאות, וכל מה שאחר כך הוא יכול עניינו להשלים, כן? אתם זוכרים שבנצח ישראל הוא דיבר על כך שיש כביכול, הוא בא להסביר איך אנחנו מבינים את הריבוי שיש במציאות או את הסתירות שיש במציאות. אז הוא אמר, צריך להבין, יש דבר שהוא העלול הראשון, העיקר הראשון שאותו ברא הקדוש ברוך הוא, ועליו הוא מוסיף כדי להשלים אותו. אז הוא אומר, מה הוא אומר? אז הוא אומר כאן, ההתחלה הוא העלול הראשון שנתלה בעילה, ואלו שלושה אבות הם התחלה בלבד. העלול הראשון, הכוונה היא, זאת יצירה אלוקית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יוצר שלושה אבות, כביכול יוצר שלושה אבות, שלוש דמויות שהם היסודות, ועליהם נוסף כהנה וכהנה. שלושת האבות האלה למעשה הם אחד, זה סבא, אב ובן, אבל הם היסוד של המציאות, כשעל גביהם נוסף כל ההמשך. אז ואילו שלושה אבות, כמו שאמרנו, הם התחלה בלבד, ולכך תקנו התפילות בשלוש בחינות אשר אמרנו. שלוש בחינות, זאת אומרת, כמו שהוא הסביר, בחינת ההתחלה, בחינת ההשלמה, ובחינת נגיד ככה, הקניין או השייכות של העולם לבורא. אברהם הוא ההתחלה, יצחק הוא המשלים, כן? ויעקב זה החיבור, השייכות של כל המציאות. יעקב הוא דמות שבאה לבטא את השייכות של כל המציאות לבורא, העובדה שכל המציאות נמצאת בידו. וכמו שהוא הסביר, שהלילה מביא את זה לידי ביטוי באופן מיוחד, כן? הלילה מביא לידי ביטוי באופן מיוחד את השייכות של כל המציאות אל הבורא. ומה הכוונה לכאורה? יכול להיות שהוא יסביר את זה בהמשך, אבל לכאורה הכוונה היא, יש לאדם, כשאדם פועל, כשאדם עושה, אז לפעמים יש לו הרגשה, או עלולה להיות לו הרגשה, שכוחי ועוצם ידי, אני עושה. זאת אומרת, העשייה של האדם עלולה לנתק אותו מהשורש. העשייה של האדם עלולה לנתק אותו מהשורש. היא נותנת לו מקום לחשוב שכביכול הוא עושה. אבל זה רק בגלל שהנדמה לי הזה, האשליה הזאת, היא תוצאה של העשייה. אבל כשאדם לא עושה, לכן הוא אומר שבלילה באה לידי ביטוי יותר השייכות של המציאות אל הבורא. מתי אפשר לטעות כביכול? כשהעולם בפעילות. אז כשהעולם בפעילות אפשר לטעות, יש מקום לטעות. החוכמה היא לא לטעות גם כשהעולם בפעילות, להבין שגם כשאתה עושה, זה לא אתה עושה, ונדמה לך שהכל תלוי בך, אבל זה לא תלוי בך. אבל כל זה כשאדם עושה. אם אדם לא עושה, ואז החיבור של המציאות אל הבורא בא לידי ביטוי במצב של אי עשייה, יותר מאשר במצב של עשייה שנותן מקום לטעות. אז לכן הוא אמר שבלילה השייכות של המציאות אל הבורא בא לידי ביטוי הרבה יותר מאשר ביום. כך אני מבין את מה שהוא אומר, נראה בהמשך. כל פנים, מה הוא אומר? ודבר זה המצווה בעצמה להתפלל עם הנצח חמה, וכי דעית בפרק כמה דברכות אמר רבי יוחנן ותיקין היו גומרים אותה עם הנצח חמה כדי לסמוך גאולה לתפילה, ונמצא מתפלל ביום. רבי זירא אמר, מה יקרה? מה המקור לכך? שיש עניין מיוחד להתפלל תפילת שחרית תפילת שחרית עם הנצח חמה, שכתוב יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. זה הפסוק שממנו הגמרא לומדת את המקור לדין של תפילת הוותיקים. יראוך עם שמש. זה צריך להסביר. תפילת הוותיקים יש לה שתי מעלות. גם מצד הזמן של קריאת שמע, וגם מצד הזמן של תפילת שחרית. הפסוק שהגמרא מביאה זה פסוק שלכאורה מדבר על תפילת שחרית. אבל בפוסקים רואים שזה לא רק מצד תפילת שחרית, זה גם מצד זמן קריאת שמע. זמן קריאת שמע לכתחילה הוא לפני הנצח חמה, וזמן תפילת 18 של שחרית זה כמו שכתוב כאן יראוך עם שמש. רואים שהתפילה נקראת ביטוי של יראת שמיים. יראוך זה גם יראה וגם ראייה. יראוך עם שמש, כן? אתה יכול לקרוא יראוך מלשון יראה, אתה יכול לקרוא גם יראוך, כן? יראוך עם שמש, כן? על כל פנים, זה הפסוק שהגמרא מביאה, וביאור זה, נראה מה שהוא מבאר. כי הנצח חמה שהוא התחלת היום הוא זמן תפילה שיהיה האדם שהוא העלול מתדבק בעילתו. הכוונה נדבק בעילה. האדם הוא המסובב על ידי הבורא, הוא הנברא, והבורא הוא הבורא. אז הבורא הוא העילה והאדם הוא העלול. אז הוא אומר שיהיה האדם שהוא העלול מתדבק בעילתו, השם יתברך, שהוא יתברך התחלתו. זאת אומרת, התפילה באה לבטא, זה עוד נקודה שהוא עומד עליה כאן, התפילה באה לבטא את עובדת היות האדם עלול מהבורא יתברך. אני בזה שאני מתפלל אני מביא לידי ביטוי את העובדה שהוא הבורא ואני הנברא. זה ביטוי של האמת, לא רק בורא ונברא אלא סיבה ומסובב אלא עילה ועלול. זה עניין התפילה ממש עם תחילת היום. וכן תפילת המנחה, הגמרא אומרת שזמן תפילת המנחה לכתחילה הוא עם דמדומי חמה. דמדומי חמה הכוונה היא השקיעה ממש של השמש, רק הגמרא אומרת בברכות לית אביי אמן דמצלי עם דמדומי חמה. אביי היה מקלל אדם שמקפיד להתפלל עם דמדומי חמה. זאת אומרת, מצד אחד הגמרא אומרת הזמן לכתחילה הוא עם דמדומי חמה, זה הזמן לכתחילה, אבל לית אביי אמן דמצלי עם דמדומי חיה. אביי היה מקלל את מי שהיה מתפלל. למה? אז מסביר עם המפרשים, בגלל שכשאתה מתפלל עם דמדומי חמה אתה עלול לעבור את הזמן. זאת אומרת, לפעמים הקפידה להיות מהמאדרים עלולה לגרום לאדם להפסיד. אז לכן הבאי לי התאמן דמצא לי עם דמדומי חמה. זאת אומרת, מצד אחד זה הזמן הטוב ביותר, והמהר"ל יסביר למה זה הזמן הטוב יותר. כמו שאני אומר שהזמן הראוי לתפילת שחרית לכתחילה הוא היראוך עם שמש, התחלת היום. ולמה ההתחלה? כדי להראות שאני עלול ראשון, אני כביכול נברא ישיר על ידי הבורא. המשנה אומרת בסנהדרין, חייב כל אדם לומר, חייב כל אחד ואחד לומר, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, כביכול, מה פירוש בשבילי נברא העולם? בשבילי נברא העולם הכוונה היא אני עיקר המציאות, וזה נכון, אני עיקר המציאות, כל המציאות שבנויה היא בנויה בשבילי. כך אומרת המשנה, חייב כל אדם, כל אחד ואחד לומר, בשבילי נברא העולם. והמשנה מסבירה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל האדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. זאת אומרת, מצד אחד כל אדם נברא בחותם, בשטנץ של אדם הראשון, אבל מצד שני אין אחד מהם דומה לחברו, כל אחד שונה מהשני. מה המשמעות שכל אחד שונה מהשני? כל אחד יש לו את הייחוד שלו. אתה צריך לגלות את המיוחד שבך. אז לכן אומרת המשנה, חייב כל אחד ואחד לומר, בשבילי נברא העולם. ולכאורה זה מה שהוא אומר כאן, אני צריך להרגיש את עצמי שאני הקדוש ברוך הוא העילה ואני העלול ואני העיקר, אני העיקר. ובתור שכזה יש עניין דווקא להתפלל מיד עם תחילת היום, עם הנצח חמה. ויותר מזה הוא אומר, גם יש עניין לסיים עם תפילת היום, עם סוף היום, להשלים, להתפלל את תפילת המנחה בסוף היום עם דמדומי חמה לכתחילה. אלא כמו שאמרתי, הגמרא אומרת לית אביי, כדי שעל ידי ההידור הוא עלול לפעמים להפסיד. בתפילת שחרית, אם אדם למשל יקפיד להתפלל עם הנצח חמה, הוא לא יפסיד. אם אדם נניח לא יתפלל אחר כך, לא בדיוק עם הנצח חמה, לא יפסיד. אבל תפילת מנחה, אם אתה מתפלל אחרי שקיעת החמה, אתה הפסדת את התפילה. אז לכן יש עניין להתפלל. אז הבאי אליית לקילל את מי שמקפיד להתפלל עם דמדומי חמה, אבל הזמן לכתחילה זה עם דמדומי חמה. זה מה שהוא אומר.
אבל בשביל להביא את זה אין זמן על הקורבנות.
מה? בקורבנות יש זמן, ההפך, זמן.
בשחרית מנחה.
מה?
בשחרית מנחה יש זמן.
נכון.
אבל בערבית יש.
ערבית זה רשות, אמרנו. ערבית זה כל הלילה. ערבית כל הלילה. לא, אז אנחנו מדברים רק על שחרית ומנחה. הנה, תראה איך שהוא מסביר. הוא אומר, וכן תפילת המנחה עם דמדומי חמה, דהיינו השלמת היום, כמו שהתבהר. ולמה? מה העניין? מפני כי השם יתברך. זאת אומרת ככה, התפילה עם תחילת היום זה לבטא את העניין שהקדוש ברוך הוא התחלתו של האדם. ההתחלה של האדם היא הבורא, או עילתו כמו שהוא אמר, סיבתו. והתפילה עם סוף היום באה לומר שכמו שהקדוש ברוך הוא התחלה, הוא גם המשלים את האדם. זאת אומרת, השלמת היום זה ביטוי, או צריך להביא לידי ביטוי בהשלמת היום את העובדה שכמו שהקדוש ברוך הוא מתחיל את האדם, ככה הקדוש ברוך הוא גם משלים את האדם. זה מה שהוא אומר, מפני כי השם יתברך הוא השלמתו של אדם גם כן, לכך התפילה אליו בזמן המנחה שהוא השלמת היום, כמו שהוא יתברך השלמת העולם, השלמת האדם והשלמת העולם. אחר כך תפילת ערבית שהוא בלילה, הוא חוזר על היסוד שהוא לימד אותנו קודם, שאז נחשב כי העולם ביד הקדוש ברוך הוא, ולכך התפילה ראויה בלילה, ואין להאריך בזה שאמר תפילות אבות תקנום, כי הם דברים עמוקים. טוב, ולמאן דאמר תפילות נגד תמידים תקנום, רצה לומר כי התמידים שציווה השם יתברך להודיע כי העולם הזה הוא שב ומתקרב אל השם יתברך, ואם לא היה שב אל השם יתברך לא היה אל העולם קיום בעצמו, רק שהוא שב אל השם יתברך ולא נברא העולם שיהיה לעצמו. מה הכוונה? זאת אומרת, הוא אומר, הקרבת הקורבנות, כן? הקרבת הקורבנות היא באה להראות תלות, זה מה שהוא אומר, או קשר. כי התמידים שציווה השם יתברך להודיע, כי לכן זה גם נקרא קורבן. גם התפילה, התפילה היא כביכול במקום, אבל כן, ונשמה פרים שפתנו. אבל מה זה קורבן? אמר הרמב"ן, הקורבן פירושו של דבר התקרבות, מלשון התקרבות. כן, זה מה שאומר, כי העולם הזה הוא שב ומתקרב אל השם יתברך, ואם לא היה שב אל השם יתברך לא היה אל העולם קיום בעצמו, רק שהוא שב אל השם יתברך ולא נברא העולם שיהיה לעצמו. אין נתק, זאת אומרת העולם כל הזמן במצב של כביכול תנועה חזרה אל הבורא, אל היוצר. וכבר בארנו זה במקום אחר, איך העולם הזה כמו שהוא הושפע מן השם יתברך כך שב אל אילתו, כי הוא תולה, הכוונה שלו תלוי באילתו, כן? תלוי בעילה, ובזה הוא שב אליו יתברך. ולפיכך יש לאדם להקריב קורבן אל השם יתברך, כי הקורבן הוא השבה, כמו שהסברנו, השבה והתקרבות אל השם יתברך, כמו שאמרנו למעלה. וציווה השם יתברך להקריב בשחרית קורבן אליו, כי העולם שב אל השם יתברך מצד התחלתו של העולם, וכן הוא שב אל השם יתברך מצד השלמתו של העולם. הוא אותו יסוד שהוא אמר ביחס לתפילות, הוא עכשיו אומר גם ביחס לקורבנות, כי סופו שהוא השלמתו, הוא מתקשר ושב אל השם יתברך. ולזה ראוי שיהיה קורבן בשחרית, כי השחרית הוא כמו התחלת העולם, וקורבן בין הארבעים שהוא גמר היום, ומזה הטעם עיקר התפילה הוא עם הנצח חמה ועם דמדומי חמה דווקא, שהוא השלמת היום. הנה, אתם רואים, הוא רומז כאן, רק דרך אישי לשם האפשר, עלי תבי, הוא לא הביא את זה, אבל כן, רק דחיישין השם האפשר, הכוונה היא, זה הסיבה שבגללה להיית הבאי, כן? אמנם איברים ופדרים שלא הקריבו מבעוד יום מקטיר במזבח כל הלילה, כי קורבן של שחרית וקורבן של בין הארבעים הוא מצד העולם הזה שהוא שב אל השם יתברך, מצד שהוא יתברך התחלתו של העולם, כי אי אפשר שיהיה העלול בלא עילה. זאת אומרת, אי אפשר שיהיה עלול בלא העילה, הכוונה היא המציאות היא זקוקה לכוח, הבורא הוא לא רק בורא, הבורא הוא גם מקיים, כן? הבורא הוא גם מקיים את המציאות, אין למציאות קיום בלי חיבור אל מי שהוא סיבתה, מי שיצר אותה. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם, אלא הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם, כן? זה מה שהוא אומר, הוא שב אל השם יתברך מצד שהוא יתברך התחלתו של העולם, כי אי אפשר שיהיה העלול בלא עילה, וכן מצד השלמתו, אי אפשר העלול בלא עילה. לא, הוא לא יכול להיות שלם, להשלים את עצמו בלי העילה, וקיום העלול בעילה. ולפיכך זה מה שכתוב בתורה, את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אבל האיברים ובדרים גם כן הקרבתם מורה, כי הכל שב אל השם יתברך, מפני שאין זולתו יתברך. אבל אין זה מצד העולם הזה, רק שהוא יתברך מפני שהוא אחד, הכל שב אליו, כי אין זולתו יתברך. ולפיכך לא מצד, אני עוד מעט אסביר את המשפט שהוא אומר, ולפיכך לא מצד היום בלבד ההקרבה אליו, כי אז ההקרבה מצד העולם והיינו ביום, רק אף בלילה יש הקרבה אליו, וזה מצד, כי מצד השם יתברך שהוא אחד ואין זולתו, הכל שב אליו, כי אין ראוי שיהיה דבר שאין שב אליו, כי אשר הכל שב אליו יש המין ברך, הוא אחד ומיוחד, וכמו שהתבהר בהתחלת הנתיב. אני אסביר מה שהוא אומר. הוא רוצה להגיד שהקורבנות, דהיינו קורבן התמיד של שחר וקורבן התמיד של בין הארבעים, הם כמו שאמרנו, אנחנו מקריבים את הקורבן התמיד מצד שאין קיום לעולם אלא מכוח העובדה שהוא מחובר אל ההתחלה של המציאות, אין קיום לעולם אלא מכוח העובדה שהוא מחובר אל ההתחלה של המציאות, ואין השלמה לעולם אלא מצד החיבור שלו אל המשלים את המציאות. אבל הכל מתחיל מהעולם, זה מתחיל מהעולם. זאת אומרת, הוא אומר, תפילת שחר, הקורבן תמיד של שחר וקורבן תמיד של בין הארבעים, הם באים לבטא אל הצורך של המציאות בחיבור שלה אל הבורא, שבא לידי ביטוי בהקרבת הקורבנות. הוא אומר, אבל תפילת הקרבת האיברים והבדרים, כן, הקרבת האיברים והבדרים היא לא מצד העולם. הוא עושה הבחנה, יש דברים שהם מצד העולם ויש דברים שהם לא מצד העולם, אלא הלשון שלו כאן מצד הבורא. יש בחינה, אני אתן דוגמה כמשל ואז נבין מה שהוא אומר. אנחנו, יש שני מושגים, יש תורה ויש תפילה, יש תורה ויש תפילה. אז התורה היא ניתנת לנו כמתנת שמיים, אנחנו אומרים שבחר בנו כל העמים ונתן לנו את תורתו. התורה היא מלמעלה למטה, תורה ניתנת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה. תפילה זה לא מלמעלה למטה, זה מלמטה למעלה, אנחנו מתפללים. התפילה, כמו שהסברנו, היא דרך שלנו לקרב אותנו אל הבורא, היא מלמטה למעלה. אז עכשיו מה שהמהר"ל עושה כאן, שיש הבחנה בקורבנות, הקורבנות אומר המהר"ל הם גם כן מלמטה למעלה. זאת אומרת, אנחנו מקריבים מצד הצורך של העולם, אין לעולם קיום, כמו שהוא אמר, אין לעולם קיום באופן שהוא מנותק מהבורא. אז כדי שיהיה לו קיום, הוא צריך להיות מחובר אל הבורא. איך הוא מתחבר אליו? אז הדרך להתחבר, הדרך להתקרב, כמו שהוא אמר, היא באמצעות הקרבת הקורבנות, קורבן תמיד של שחר וקורבן תמיד של בין הארבעים. אומר המהר"ל, אבל הקטרת האיברים והבדרים בלילה כנגדם תפילת ערבית היא לא מצד הצורך של העולם. זה כבר לא מצד הצורך של העולם, זה כבר מצד הבורא עצמו. ומה הכוונה מצד הבורא? אני אקרא את המשפטים עוד פעם. הנה. אבל האיברים והבדרים גם כן הקרבתם מורה, כי הכל שב אל השם יתברך, מפני שאין זולתו יתברך. הכל שב אל השם יתברך מפני שאין זולתו יתברך. אבל אין זה מצד העולם הזה, רק שהוא יתברך מפני שהוא אחד, הכל שב אליו. נגיד זה, הרי אמרנו, הכתרת האיברים והבדרים היא לא מעכבת. זאת אומרת, היא מצווה, התורה מצווה, הרי שאתה שחטת את קורבן התמיד ואתה זרקת את הדם, אתה צריך להקטיר את האיברים והבדרים על גבי המזבח. אבל כמו שאמרתי, מה יהיה הדין אם לא תקטיר את האיברים והבדרים? הקורבן ירצה. זאת אומרת, הקורבן מילא את התפקיד שלו. אלא מה? התורה אומרת, יש מצווה, אחרי שאתה שחטת ואחרי שאתה זרקת את הדם, אתה צריך להקטיר את האיברים והבדרים. אבל אם לא תקטיר, זאת אומרת, אי זריקת הדם למשל, אז הקורבן לא ריצה. אם שחטו קורבן ולא זרקו את הדם, אז חסר בעבודת הקורבן. הקורבן הזה לא ריצה. אבל אם זרקנו את הדם, לא הקטרנו את האיברים והבדרים, לא קיימנו מצווה, אבל לא פסלנו את הקורבן, הקורבן הוא כשר. אז 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 מה הוא אומר? אז מה אתה רואה מזה? אם זה לא מעכב, אז הפירוש הוא זה לא מחויב. הרי גם אם זה לא יהיה, לא יהיה חסר. נו, אז למה באמת מקטירים את האיברים והבדרים? אז הוא אומר, מקטירים את האיברים והבדרים מצד העובדה, כמו שהוא מסביר כאן, משום שאין זולתו. הכל שב אל השם יתברך. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים בקורבן התמיד על הצורך בהקרבה, הקרבת הקורבן, הפירוש הוא כמו שאמרנו, אין קיום למציאות בלי חיבור אל ההתחלה. אם אנחנו מדברים קורבן תמיד של בין הארבעים, אני אומר, אין השלמה של המציאות אלא אם כן היא מחוברת אל הבורא, אלא אם כן אדם מקריב, אם כן עם ישראל מקריב את קורבן התמיד של בין הארבעים. אבל האיברים והבדרים הם הרי לא חובה, הם מצווה, אבל, לא, אבל הם לא מעכבים. נו, אז מדוע מקטירים אותם? מקטירים אותם מצד העובדה ש, כמו שהוא אומר כאן, לבטא את העובדה שאין זולתו. בסופו של דבר כל המציאות מצד, כל המציאות חוזרת אליו, משום שהכל שייך לו. אני אקרא את הביטוי, נקרא את זה עוד פעם. אבל האיברים והבדרים גם כן הקרבתם מורה, כי הכל שב אל השם יתברך מפני שאין זולתו יתברך. הכל חוזר אליו מפני שאין עוד מלבדו, הוא היחיד. אבל אין זה מצד העולם הזה, רק שהוא יתברך מפני שהוא אחד, מפני שהוא אחד הכל שב אליו, כי אין זולתו יתברך. ולפיכך הוא אומר, לכן גם הקטרת האיברים והבדרים לא צריכה להיות דווקא ביום, לא צריכה להיות דווקא ביום, לא מצד היום בלבד ההקרבה אליו. כי אם זה היה צריך להיות דווקא ביום, אז הפירוש הוא שזה צורך העולם. כמו שהסברנו, העולם בא לידי ביטוי ביום, העולם מביא את עצמו לידי ביטוי במצב שבו יש יום. בלילה המציאות לא קיימת, כביכול אין מציאות, דיברנו על כך. בלילה כביכול אין מציאות, אין מציאות. אז הביטוי של המציאות הוא ביום. אז כשאתה רוצה, זאת אומרת, אם הייתה הקטרת האיברים והבדורים צריכה להתקיים ביום, אז הפירוש הוא שהמציאות דורשת את הקרבת האיבורים והבדרים. אבל באים חז"ל ואומרים, הקטרת איברים ובדורים יכולה להיות גם בלילה, אין עניין שזה יהיה דווקא ביום, זה יכול להיות גם בלילה. אם זה יכול להיות גם בלילה, הפירוש הוא שזה לא מצד המציאות. לא, זה לא שהמציאות דורשת את ההקרבה. אז מצד מה? ולפיכך לא מצד היום בלבד ההקרבה אליו. כי אז, אם הייתה הקרבה ביום בלבד, אז ההקרבה מצד העולם, והיינו ביום, רק אלא מה הדין? אף בלילה יש הקרבה אליו. מדוע? וזה כי מצד השם יתברך שהוא אחד ואין זולתו, הכל שב אליו. כי אין ראוי שיהיה דבר שאין שב אליו, כי הכל שב אליו יתברך, השם יתברך, הוא אחד ומיוחד. וכמו שהתבהר בתחילת הנתיב, ולפיכך איברים ובדרים שנשארו מן ההקרבה שהייתה ביום מקריב בלילה, מפני שהכל שב אל השם יתברך עד שהוא אחד ואין זולתו. וזהו גמר העבודה וההקרבה. כי שניים הראשונים שהם שחרית ומנחה, מצד המציאות שיש בעולם שנתלה בעילה, נתלה הכוונה תלויה בעילה יתברך, המציאות תלויה בעילה, ולכך התפילות האלו הם ביום, דהיינו שחרית ומנחה, הם חובה על האדם. אבל תפילת ערבית רשות. מדוע? מבנה, כי התפילה הזאת אינה מצד המציאות. אנחנו עכשיו מבינים גם, הרי אמרנו, תפילה זה מלמטה למעלה, תפילה זה צורך שלנו, התפילה היא צורך של האדם, היא לא מלמעלה למטה. אז הוא אומר, איזה תפילה יכולה להיחשב כתפילה של חובה אם היא מצד הצורך שלי? אבל אם היא לא מצד הצורך שלי, התפילת ערבית, הוא אומר, זה לא מצד הצורך שלנו, ולכן היא רשות. מדוע זה לא מצד הצורך שלנו? משום שמה שייך ללילה הוא לא צורך המציאות. מה ששייך ללילה, כי המציאות לא מתגלית בלילה, אין ביטוי של המציאות בלילה. אז מה גדר התפילה בלילה? גדר התפילה בלילה זה רשות, מעיקר הדין. זה לא חובה. חובה פירוש הוא, כשאומרים לך חובה פירוש הוא דבר שהמציאות דורשת את התפילה. המציאות דורשת את התפילה. אז הוא אומר, מציאות דורשת במקום שתפילת שחרית, המציאות דורשת. אין קיום לעולם אלא על ידי הקשר, אלא ההתחלה של המציאות. אין קיום לעולם אלא על ידי הקשר, אלא השלמה של המציאות. אבל תפילת ערבית זה לא מצד הצורך של המציאות. אם זה לא מצד הצורך של המציאות, אז זה לא חובה. אז זה רשות. אמרתי, קיבלו עליהם כחובה, אבל זה מעיקר הדין, לא חובה. כן? אבל תפילת ערבית רשות, מפני כי התפילה הזאת אינה מצד המציאות. אינה מצד המציאות שהכל נמצא זאת אומרת, הוא אומר, אלא מה הגדרה? הכל נמצא מאיתו והמציאות שבה אליו. זאת אומרת, הפירוש הוא זה לא
השלמות הכוללת,
זה לא מצד, כשהוא אומר מצד המציאות, הכוונה לא מצד הצורך של המציאות. תפילת חובה היא מצד הצורך של המציאות. תפילת ערבית היא לא מצד צורך המציאות. אז למה הם פעלים ערבית? אז הוא אומר, כי הכל שב אליו יתברך, כי הכל שייך לו, כן? אבל זה לא מצד הצורך של המציאות. הנקודה היא, זה לא מצד הצורך של... זאת אומרת, תפילת שחרית ומנחה זה הצורך של המציאות. אין קיום למציאות בלי חיבור אל ההתחלה של המציאות. אין קיום למציאות בלי חיבור אל ההשלמה של המציאות. התפילת ערבית זה לא מצד הצורך. זה לא מצד הצורך של המציאות. מדוע? כמו שהסברנו, כי הלילה בכלל הוא לא גילוי של מציאות. אין בו מציאות. הלילה הוא כאילו לא מציאות. נו, אז, 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 אז למה הם מתפללים בלילה? כמו שמקטירים איברים ובדרים בלילה. משום ש... כמו שהוא אומר, הכל שב אליו יתברך. הכל קשור אליו, הכל. אבל זה לא מצד הצורך. הכל שב אליו, הכוונה היא, כי אין עוד מלבדו. אז הכל חוזר אליו, אבל לא מצד הצורך. כן?
זה אומר שבלילה יש יותר השגחה אנוכית?
מה? זה אומר שבלילה יש יותר
השגחה אנוכית?
אני לא יודע.
אמרנו, הלילה הוא בחינה של שבו מבחינה
שייכות לבורא. שייכות יותר לבורא.
לכאורה...
יכול להיות.
הבורא יותר נמצא ב...
שייכות אל הבורא. עוד פעם, קודם כל הלילה זה מצב של חוסר מציאות. זאת אומרת, המציאות בלילה כביכול לא נמצאת בגילוי השלם שלה. הגילוי השלם של המציאות הוא ביום, לא בלילה. בלילה המציאות פחות מתגלה. יש פחות גילוי של המציאות בלילה. העולם בלילה הוא עולם שונה. כמו שהוא אמר, כמו שאצל היחיד יש בידך הפקיד רוחי פדית השם אותי אל אמת. זאת אומרת, אני אדם עושר כביכול את נשמתו לבורא. יש צדדים במציאות של האדם שכביכול מופקדים בלילה ביד הבורא. אז הוא אומר, זה לא רק האדם הפרטי, זה גם המציאות בכלל כביכול היא במידה מסוימת כביכול מוסרת את עצמה לריבונו של עולם. כן? אז יכול להיות שאתה צודק.
זה כמו האדם, הרי כאילו
אני אומר, במידה מסוימת
הקדוש ברוך הוא כאילו לא רק ברא את העולם, הוא גם מקיים אותו.
כן.
זאת אומרת, איך הוא מקיים אותו? זה כמו האדם שהוא הרי מחזיר את הנשמה שלו בלילה לקדוש ברוך הוא, וקם בבוקר עם כוחות מחודשים.
נכון, אין הכי נמיק.
איפה שהוא, כאילו, הקיום של העולם בא יותר אולי לתת ביטוי בלילה. זאת אומרת, הוא מתעורר לשחר עם...
הוא ממלא את המסברים בלילה. ממלא את המסברים בלילה, זאת ההגדרה.
זה מן הסתם, זה אמננטית, יש בזה השגחה.
שכלול, כן, נכון. שכלול של המציאות בלילה, כדי שיתגלה למחורת ביום. כן. אבל קורבן איברים ובדרים אינו רק מצד שאין זולתו יתברך, ולפיכך התפילה הזאת כנגד איברים ובדרים שלא ניתקלו על המזבח. הגמרא אומרת, הרי יכול להיות שהעלו את האיברים והבדרים ביום, אבל הם לא הספיקו להיתקל, כן? לא ניצלו כמו שצריך, כן? והעבודה הזאת בלילה שהוא חושך, הנה אומר, לא נחשבת מציאות, רק היום נחשב מציאות. ולפיכך התפילה שהיא מצד שהמציאות שווה אליו יתברך, ראוי שתהיה ביום. זאת אומרת, הלשון שהמציאות שווה אליו יתברך, הפירוש צריך לומר, המציאות צריכה אותו, כן, תלויה בו, זה הכוונה שווה אליו יתברך, היא שייכת ליום. אבל התפילה שהיא לא מצד הצורך של המציאות, שהיא מצד שאין זולתו יתברך ואין זה מצד המציאות, לכך היא בלילה. ותפילת שחרית ותפילת מנחה הם כנגד הקורבן שהוא ביום, כאשר הקורבן הוא בצורתו, כי הצורה היא המציאות, ושוחטים הקורבן כאשר הוא בצורתו, וזה כי העולם הזה עם מציאות צורתו נתלה בו יתברך. אבל תפילת ערבית אינו, זאת אומרת, אומר, אתה גם שם לב לעובדה שבלילה מקטירים את האיברים והבדרים. כשאתה מקריב את הקורבן ביום, אתה שוחט אותו, אתה לוקח כבש, אז הכבש הוא כבש שלם, את הכבש האחד תעשה בבוקר, אתה לוקח כבש שלם ואתה מקריב אותו כקורבן. הקרבה של הקורבן היא גם שחיטה של הכבש, אז הוא קורא לזה בצורתו, הכבש הוא שלם, כן? כמו שהמציאות ביום היא שלמה, אז גם הכבש הוא שלם. בלילה, כיוון שהמציאות היא לא בגילוי השלם שלה, אז גם הקורבן או אותו חלק של הקורבן שאתה מקריב בלילה הוא לא בצורתו. איברים ובדרים זה כבר לא כבש, זה חלקים של כבש, אבל אתה לא רואה כבש, כן? זה מה שהוא אומר, כן? איפה זה? ותפילת שחרית תפילת מנחה הם כנגד הקורבן שהוא ביום, כאשר הקורבן הוא בצורתו, כי הצורה היא המציאות, ושוחטין הקורבן כאשר הוא בצורתו, וזה כי העולם הזה עם מציאות צורתו נתלה, הכוונה תלוי בו יתברך. אבל תפילת ערבית אינה רק בדרים ואמורים שלא נתקלו, ואין בהן צורה, רק שיהיה הכל עולה אל השם יתברך, כמו שהוא אמר, הכל חוזר אליו מצד הבורא, לא מצד הצורך של העולם, ולא נשאר דבר עד שאין זולתו. ומפני כי התפילה הזאת אינה מצד הנמצא שהוא נמצא בפועל, לכן היא רשות. כן, לכן היא רשות. זאת אומרת, מה הגדרה של תפילת חובה? מהר"ל אומר, תפילה שהיא מצד הצורך של המציאות. תפילה שהיא איננה מצד הצורך של המציאות לא יכולה להיות תפילת חובה. היסוד של התפילה כתפילה של חובה היא מצד הצורך של המציאות, את החיבור שלה אל הבורא. כשהמציאות דורשת את החיבור שלה אל הבורא, זה תפילת חובה. הלילה אין מציאות. זה לא מצד הצורך של המציאות. התפילה היא כבר לא מצד הצורך של המציאות, לכן זה לא חובה. ולפיכך תקנו שלוש תפילות נגד ההקרבה אליו יתברך, כי התפילה גם כן שהיא תלויה בעילתו, בעילה הכוונה, ובזה הוא מתקרב אל השם יתברך בתפילתו שהוא מתפלל. ויש לך דבר להבין אילו דברים. דלרבי יוסי שאמר תפילות אבות תקנו, סבר כי התפילה היא הקירוב אל השם יתברך מצד שהשם יתברך הוא עילה לעולם. הוא עכשיו מנסה להסביר את המחלוקת, ואת יש דעה שאומרת תפילות אבות תקנו, ויש תפילה, ויש דעה שאומרת כנגד תמידים תקנו. איפה כאן נקודת המבט השונה של שתי הדעות? אז הוא אומר כך, ויש לך להבין אילו דברים. דלרבי יוסי שאמר תפילות אבות תקנו, סבר כי התפילה היא הקירוב אל השם יתברך מצד שהשם יתברך הוא עילה לעולם, והאבות כמו שאמרנו הם התחלה לעולם, ולכך הם ראשונים. לכך הם ראשונים שהשם יתברך עילה להם, כן? לכך הם ראשונים שהשם יתברך עילה להם. כמו שהסברנו קודם, היות האבות ראשונים, אמרנו, המציאות של הבריאה יצרה את הצורך של התפילה. התפילה מגיעה עם תחילת העולם. כיוון שהאבות הם העיקר, הם ההתחלה של כל המציאות, אז ממילא התפילה מגיעה איתם. הם המתקנים את התפילה. משום שאין מציאות בלי תפילה. זה מה שהוא אומר. והאבות הם התחלה לעולם. לכך הם ראשונים שהשם יתברך עילה להם, ולכך האבות תפילות תקנו. זו דעה אחת. ומר סבר כי הקירוב בזה הוא מצד כי העלול ושב אל עילתו, זוהי הקירוב הגמור שיש לעולם אל השם יתברך, ולכך כנגד קורבן תמידים תקנו, שהקורבן הוא מורה שהעלול שב אל עילתו יתברך. מה פירוש? כמו שהסברנו,
אבל גם בתפילות הוא אמר את זה.
מה?
גם בתפילה הוא אמר את זה.
לא, אבל בתפילה הוא אמר שכיוון שהאבות הם הוא הסביר מה פירוש אבות תקנו, כמו שהסברתי, האבות הם ההתחלה. אמרנו, אברהם הוא ההתחלה, יצחק הוא המשלים, ויעקב מצד השייכות של כל המציאות, נכון.
זה אותו רעיון בקורבן גם.
מה?
זה אותו רעיון בקורבן.
לא, לא, אבל הוא לא הדגיש את הנקודה הזאת שהוא מדגיש בקורבנות, שהתפילה היא מצד הצורך של המציאות. הצורך של המציאות בחיבור שלה אל הבורא. זאת אומרת, המציאות צריכה, ההקרבה של הקורבנות, גם קורבן התמיד של שחר וגם קורבן תמיד שבין הארבעים, היא מצד הצורך של המציאות את החיבור שלה, את החיבור של הבורא אליה. הדגש מושם על הצורך של המציאות בתפילה, כי התפילה היא תלות, היא מחברת. אבל למה אני צריך את החיבור הזה? אני צריך את החיבור הזה משום שבלעדי החיבור הזה המציאות לא קיימת. כשהגמרא אומרת כנגד התפילות אבות תקנו, אז הפירוש הוא האבות כראשונים, כהתחלה וכהשלמה, כן, הם מתקנים את התפילות, משום שכמו שהסברנו, התפילות שייכות לעצם הבריאה. כיוון שיש בריאה, צריך תפילה. אלא האבות מתקנים את התפילה משום שהם העילה הראשונה. הם העלול הראשון, לא נגיד העילה הראשונה. הם העלול הראשון. זה הדגשה של נקודות. נראה את זה עוד פעם. הנה. שהקורבן הוא מורה שהעלול שב אל עילתו יתברך, והתבהר לך עניין התפילה כמו שבהרו חכמי האמת והדברים עמוקים עד שאי אפשר לפרש, ואין כאן מקום להאריך בזה, והתבהר עוד מקום אחר. ובשביל שהאדם נברא לעבוד השם יתברך, ראוי שתהיה התפילה תכף ומיד כשעומד ממיטתו, ולא יפנה אל דברים אחרים בינתיים. כי האדם כשעומד במיטתו כאילו החזיר השם יתברך רוחו בקרבו, כמו שתקנו בברכת המחזיר נשמות לבגרים מתים. זאת אומרת, המציאות של האדם שכביכול הוא בבוקר כשהוא קם משנתו, הוא מצליח הפירוש הוא חזרה אליו אותה בחינה שנלקחה ממנו כשהוא שכב לישון. הרי בידך תפקיד רוחי, יש חלקים בצד הרוחני של האדם שכביכול האדם מוסר אותם כפיקדון בעת שנתו, ומקבל אותם מיד שהוא מתעורר בבוקר, כן? ולפיכך התפילה יותר ראוי זאת אומרת, הוא מסביר למה האדם צריך להתפלל מיד שהוא קם. אז הוא אומר, בגלל ש כמו שהוא, אני אחזור על המשפט, בשביל שהאדם נברא לעבוד השם יתברך, זאת אומרת, תכליתו של האדם זה עבודת השם, נברא לעבוד את השם יתברך, ראוי שתהיה התפילה תכף ומיד כשעומד ממיטתו, ולא יפנה אל דברים אחרים בינתיים.
ולימוד?
רגע, כי האדם כשעומד ממיטתו כאילו החזיר השם יתברך רוחו בקרבו, כמו שתקנו בברכת המחזיר לשמות לבגרים מתים, ולפיכך יותר ראוי שתהיה מיד, וזה אומרם בפרק כמה דברכות תניא. אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, זאת אומרת שמתי דגש כל חיי על שני דברים. ראשית, על תפילתי שתהה לפני מיטתי, ועל עוד דבר, על מיטתי שתהה נתונה בין צפון לדרום. מהי לפני מיטתי? הוא אומר, על תפילתי שתהה לפני מיטתי. שואלת הגמרא, מה הכוונה לפני מיטתי? אז אומרת הגמרא, הנה מה לפני מיטתי ממש. ואמר רבי גמרא, רב אמרי לה רושע בן לוי ואמרי לה מתית הטענה, רבי יני אומר, מניין ומתפלל, מה הוא מתכוון לומר? שהוא מציין מקום שהוא התפלל ממש ליד המיטה שלו? הרי כתוב מניין למתפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הכותל, שנאמר ויסף חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. אז אומרת המרא, לא תימה לפני מיטתי אלא אימה סמוך למיטתי, מבחינת הזמן. זה לא ציון של מקום אלא ציון של זמן. ונקודה נוספת, ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום. ואמר רב חבא בר חנינא ואמרי לה, אמר רבי יצחק, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום אביאן לו בנים זכרים, שנאמר, הוא דורש את הפסוק, וצפונך תמלא בטנם יסבעו בנים. אז צפונך מלשון צפון, אם מיטה שנתונה בין צפון לדרום תמלא בטנם יסבעו בנים. רב נחמן בר יצחק אמר, אין אשתו מפלת נפלים, כתיב אחת תמלא בטנם וכתיב אתם וימלאו ימי הלדת. עד כאן. אז אומר המהר"ל, מאוד יש לתמוע למה על שני דברים אלו היה מצייר את עצמו, זאת אומרת הקפיד באופן מיוחד על שני הדברים האלו. פירוש דבר זה שהיה מצטער שיהיה הבריאה שלו כאשר האדם נברא עליו, וטרף בבוקר, הוא חוזר על היסוד שהוא למד, טרף בבוקר כשעומד במיטתו יתפלל ויעבוד את בורו, כי זה תכלית האדם, זה עניינו של האדם, כמו שנברא האדם לעבוד את בורו. ולפיכך אמר שהיה מצטער על תפילתו שתהיה סמוך למיטתו מיד, שזה מראה, אם אדם יתפלל מיד שהוא קם, זה מראה שנברא האדם לשמש את קונו. ולכך אמר שגם היה מצטער על מיטתו שתהיה בין צפון לדרום, שכלומר שגם כן האדם נברא, זאת אומרת זה גם כן חלק מעבודת השם של האדם, כמו שיש עבודת השם בתפילה, כן, לעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שבלב זו תפילה. אז הוא אומר גם מצוות פרו ורבו של האדם, כן, היא גם כן שייכת לעבודת השם שלו, כלומר שגם כן האדם נברא שיוליד בנים זכרים, כי יותר הם לעבודתו יתברך, מעניין, כי יותר הם לעבודתו יתברך מן הנקבות אשר רשות בעלה עליה. ולכך היה נותן מיטתו בין צפון לדרום, שיעשה האדם מה שאפשר ומה שראוי אליו לעשות, זאת אומרת הכוונה היא שיעשה את ההשתדלות שהוא יכול לעשות, הרי זה לא תלוי רק בו, כן? כדי שאדם יוליד בנים זכרים זה לא תלוי רק בו, כן? שלושה שותפים יש באדם, אבל על כל פנים את ההשתדלות מצידו הוא צריך לעשות. וחכמים וחזל אומרים שמיטה שבין צפון לדרום כן מסוגלת לזה, שיעשה האדם מה שאפשר ומה שראוי אליו לעשות עד שיוליד בנים הגונים לעבודתו יתברך, כי תכלית האדם, כי האדם לא נברא רק על עבודת השם יתברך. ולכך היה מצטער על עבודת השם יתברך שתהיה מיד בקומו ממיטתו, ולא שהיה מצטער על עבודת עצמו שיעבוד השם יתברך, רק שיהיה יוצא גם כן מאיתו, זאת אומרת הוא לא דאג רק לעצמו. הביטוי של החשיבות של עבודת השם בא לידי ביטוי לא רק בזה שאני עושה את מה שצריך, אלא אני דואג גם שאחרים יעשו את מה שצריך. אז זה מה שהוא אומר, שיוליד בנים זכרים, רק שיהיה יוצא גם כן מאיתו שיוליד זכרים לעבודתו יתברך. טוב, נפסיק כאן, נמשיך מהפעם הבאה.